I had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I have stage four, so my cancer came back.
Been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום לכם. אתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר, ואני איתם הרועי. היום אני אארח את דוקטור אתי ממן, מנהלת היחידה להפריה חוץ-גופית IVF בבית החולים, ואנחנו נדבר בין היתר על הקפאת ביציות. הקפאת ביציות זה משהו מהשנים האחרונות, האמת, עשור וקצת שאנחנו שומעים על זה יותר. לאחרונה אנחנו שומעים אפילו יותר כשכל מיני כוכבניות, ידוענים, ידועניות, משתפים שהם בתהליך הקפאת ביציות. הקפאת ביציות, כלומר שימור הפוריות. איך זה קורה בפועל? מה זה בעצם להקפיא? את מה מקפיאים, איך מקפיאים, איפה מקפיאים, ואיך מוודאים שאחר כך כשבאים לקבל בחזרה את הביציות, אז גם מקבלים את הביציות שלך. ובכלל, מה זה בכלל אומר על העולם שבו אנחנו חיים היום? מה הטכנולוגיות החדשות שהדבר הזה מציע לנו? אתם ודאי לא טיפלו מהכיסא אם אני אגיד לכם שגם בינה מלאכותית מעורבת בזה. אז יש לנו פה פרק מרתק לפנינו, שהוא גם קצת אישי, וגם אפשר להסיק ממנו דברים גדולים יותר על העולם. האזנה טובה. שלום דוקטור אתי ממן.
שלום רב.
טוב שאת פה.
תודה.
קר בחוץ.
כן.
טרון, אני לובש סוואטשרט של החטופים, של נוטי החטופים. אנחנו היום מקליטים את זה בתאריך גם מאוד ספציפי. אבל לא באנו פה לדבר על מזג אוויר, באנו לדבר על דברים שהם באמת קצת יותר משמחים ומעוררי תקווה. באנו לדבר על פוריות.
בהחלט, כן.
נתחיל מההתחלה.
נתחיל מההתחלה.
מה זה IVF? זה מושג מאוד כזה, מאוד... זה buzzword.
קודם כל זה ראשי תיבות, כן?
ברור.
זה in vitro fertilization, וזה בעצם אומר שההפריה נעשית in vitro, זה מושג שבעצם מתאר משהו שהוא מחוץ לגוף. זה בעצם האירוע המרכזי שקורה. היום הוא כבר הרבה יותר רחב, אבל בעצם... הביצית באופן טבעי עוברת הפריה בגוף האישה, ופה היא עוברת הפריה במעבדה.
אם את צריכה רגע לסדר לי בסקאלה של זמן, לתת איזשהו תיחום של הזמנים, של איך נראה העולם הרפואה, בנגיד 30-40 שנה האחרונות, מה היו האבני דרך, הנקודות ציון שלו, שיש יותר טיפולים, יותר, איפה זה כאילו...
קודם כל צריך לקחת, נלך בערך לשנת 1978, אז נולדה ילדת המבחנה, מה שנקרא ב...
סליחה. מביאים לך שם. מביאים לך. חיים ילין. בכל זאת.
אז ב-1978 נולדה ילדת המבחנה הראשונה.
רומי נוימרק.
נכון, לא, רומי נוימרק זה בישראל. לואיס בראון.
אוקיי.
הראשונה הראשונה בעולם נולדה באנגליה. וזה היה באמת אחרי לא מעט שנים של ניסיונות ומאמצים להגיע לתוצאה הזאת. רומי נוימרק באמת נולדה בארץ, היא הייתה הילדה הראשונה בארץ, מעט שנים אחר כך, לדעתי ב-81, 82, משהו כזה. וזה בעצם היה פריצה דרך ממש עצומה, כי הרבה אנשים שלא היה להם מענה לבעיות הפוריות שלהם, פתאום נפתח עולם עצום של אפשרויות. תחילת שנות ה-90 הייתה, הייתי אומרת, עוד איזושהי מקפצה ענקית, ענקית, באמת, שבעצם למדנו לקחת את תאי הזרע, להזריק תא הזרע לתוך ביצית ולקבל הפריה, וזה מהפכה ממש בכל מה שקשור בפוריות הגבר, כי עכשיו גבר עם 3 תאים במקום מיליונים, אתה יכול לקבל הריון פתאום. יש מלא מקפצות
לא,
קטנות,
ברור,
אבל
אני
חושבת
לנו...
שהמהפכה האחרונה, שהיא מאוד נמצאת כרגע בתקשורת, ונמצאת הרבה בתוך השיח החברתי שלנו, זה היכולת שלנו בעצם להקפיא ביציות, שהיא משהו של ה-12-15 שנה האחרונות, כאילו, זה קיים הרבה לפני כן, אבל כמשהו שהוא כבר מעשי ולא מחקרי, הוא פחות או יותר מסביבות 2010-2012.
יש לדבר הזה, אפשר לעשות על זה... איזה 20 פודקאסטים נפרדים לגמרי. שעולים לי בראש.
לגמרי.
על ההשפעה הכלכלית, הסוציולוגית, הדמוגרפית, הבלתי נתפסת בכלל.
כן.
בחיים
אירוע.
שלנו.
כן.
של האירוע הזה. אנחנו כאילו מדברים פה, זה פודקאסט רפואי, שאנחנו נתעסק פה רק בעניין...
המקצוע שלי הוא לא רק רפואי.
בדיוק ככה, כן. ממש ככה.
ההיבטים שלו הם...
אבל ההיבטים האלה הם באמת, הם משנים את ה...
כן.
את החיים שלנו בצורה הכי, הכי...
בהחלט.
הכי עמוקה שיש.
אני מרגישה ברת מזל, זה מקצוע מאוד...
ממש, את יודעת, כאילו, זה, לפני כן. זה היה לנו פה קצת אוף מייק, קצת התארגנות, אפשר לספר למאזינים ולצופים שלנו, שכזה, שאלת אותי, אתה מחכה לי? אז רציתי להגיד לך, דוקטור, את עושה דברים חשובים. אני אמתין. אז הקפאת הביציות, זה גם קצת בזוורדי, אנחנו רואים הרבה מאוד כוכבי רשת, ואנשים בכלל, ידוענים, משתפים את עצמם לדעת יותר ויותר בהיבט הזה של הקפאתי ביציות, החלטנו להמתין, אני ובן הזוג שלי, או כל מיני דברים כאלה, ובגלל זה, האמת, וזה במקרה שלי, אולי אני קצת שטחי, ככה זה עלה אצלי, לתודעה. שלמור שטרוזמן כזאת היא אלתה, זה שוקלת להקפיא ביציות, ואז בכלל לא הבנתי בכלל מה...
כן. לשמחתי, הנושא הזה התפשט בצורה חיובית. בתחילת הדרך זה לא התקבל כל כך באהדה, אני עוד זוכרת שהיה ניסיונות של הרופאים, אני הייתי ביניהם, שניסינו להיות חלק מאיזשהו תהליך של העלאת מודעות, שנשים יתחילו להתעניין בזה ולבצע. וזה נתקל בכל מיני התנגדויות מוזרות כאלה, שאל תיכנסו לי לרחם. עכשיו, באמת זה לא, אני חושבת שבאמת כל אישה צריכה להחליט אם היא רוצה או אם זה מתאים לה, זה לא מתאים לכל אחת. אבל כן חשוב שנשים שידעו שהאופציה הזאת קיימת, כל מי שדוחה מסיבות כאלה ואחרות את הפוריות, כן חשוב מאוד שהם ידעו שהאופציה הזאת נמצאת על המדף, ומי שזה טוב לו, שייקח, כאילו.
אני רוצה רגע לדבר ב... לפני שאת... מסבירה לי על התהליך עצמו, מסבירה לנו על התהליך עצמו, אני רוצה רגע להבין את הסיבות, וזה נשמע, זה נשמע שאלה טריוויאלית מה שאני שואל, אבל אני לא בטוח שהיא כל כך טריוויאלית, הסיבות שבגינן הם מחליטים להקפיא ביציות. נגיד, הרבה פעמים הדבר הנכון, הדבר הכי טריוויאלי לחשוב, שזה בגלל קריירה, או בגלל לא מצאתי בן זוג נכון, או כל מיני דברים כאלה, מה קורה כשזה בגלל מחלה?
אז זהו, שימור פוריות מתחלק בגדול לשני סוגים. הוא מתחלק לשימור פוריות, מה שאנחנו קוראים חברתי, מבחירה, יש לזה כל מיני, עוד לא התקבוע על השם המוצלח ממש. ויש שימור פוריות רפואי. רפואי יכול להיות מכל מיני היבטים. הוא יכול להיות מהיבטים של אישה נניח שעומדת לעבור איזשהו תהליך שמסכן את העתיד הפוריות שלה. אם זה למשל טיפולים כימותרפיים, למשל שיכולים לפגוע בתפקוד השחלות, או טיפולים אחרים. ויש נשים שמבחינות סיבות רפואיות, יש להם מחלה שדורשת טיפול ארוך טווח, ואז הם יגיעו בתנאים פחות טובים, אז לפעמים גם זה יכולה להיות סיבה. ויש את אחת הסיבות היותר שכיחות שאנחנו רואים, זה נשים שיש להם סיכון, שאנחנו כבר מזהים אצלהם פגיעה במצב השחלתי, ואז אנחנו עושים להם שימור פוריות, כי אתה, לצערי, בכלים שיש לנו היום, אנחנו לא יודעים לחזות, לאן זה יתפתח, ולכן אנחנו מעדיפים לשמר את הפוריות של הנשים האלה, כדי לתת איזושהי תעודת בטיחות מסוימת לכל הנושא הזה בעתיד.
אוקיי, נעשה רגע סיכום ביניים. אנחנו משמרים את הפוריות משני טעמים. יש את הטעם החברתי, שהוא אותו יותר קל להסביר, אני חושב, שיקולי קריירה, החיים המודרניים, זוגיות, עניינים כאלה מהסוג הזה.
כן, בהחלט.
ויש את הפן הרפואי. שמסיבה רפואית כזאת או אחרת, את מזהה איזושהי בעיה בשחלה, את מזהה איזשהו... בעיה רפואית כזאת או אחרת, לא, גם לא בהכרח את מזהה, מזהה רופא מאן דהוא.
נכון.
ובעקבות הדבר הזה, מחליטים להקפיא את הביציות.
נכון.
איך נראה התהליך? כמה זמן הוא לוקח? איך הוא מתחיל?
בשני המקרים הוא נראה פחות או יותר אותו דבר, רק שפה באישה שבוחרת לעשות את זה, אז היא יכולה להחליט מתי היא עושה את זה, מתי שנוח לה, בשימורים רפואיים, לפעמים הם דחופים מהרגע להרגע, ולפעמים גם יש קצת יותר זמן, כל מקרה הוא לגופו. אבל בגדול התהליך נראה די דומה, אנחנו נותנים זריקות, שהמטרה שלהם היא להגביר את ייצור הביציות הזמינות בשחלה, אנחנו עוקבים אחרי הטיפול, ואנחנו פחות או יותר מאזנים אותו בהתאם להתקדמות עם התרופות, וברגע שהזקיקים, מה שאני רואה באולטרסאונד, אני עושה מעקבים של בדיקות דם באולטרסאונד, ברגע שאני רואה שהזקיקים באולטרסאונד נראים טובים, בגודל שסביר להניח שתהיה בתוכם ביצית בשלה, אני מזמינה את המטופלת לעבור תהליך של שאיבת ביציות. זה תהליך שברוב המקרים הוא עדיין נעשה בהרדמה, יש נשים שעושות אותו בלי הרדמה, לפי מה שהמטופלת בוחרת. שואבים את הזקיקים, והנוזל הזה, שאנחנו שאבנו בעצם, שבתוכו נמצאות הביציות, מועבר למעבדות של ההפריה החוץ גופית, שם מבודדים את הביציות, ואז יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מקפיא את זה כביציות לא מופרות, או שאתה מקפיא את זה כביציות מופרות, מה שאנחנו קוראים גם כעוברים. זה תלוי לפי מה שהמטופלת בוחרת, וגם המצב המשפחתי שלה, או כל ההיבטים האלה.
יש לי המון שאלות אליך לגבי זה.
יאללה, בוא נתחיל.
אחד, לא, כי מעניין אותי, גם ברמת האישה, האישה שמגיעה, היא מגיעה לדוקטור ממן, קודם כל, או שהיא עוברת איזושהי סדרת בדיקות לפני כן, והיא מגיעה אלייך עם...
יש הרבה דרכים להגיע.
אוקיי.
קודם כל, אם היא הגיעה מהיבט של השימור הרפואי, הרבה פעמים היא תגיע דרך המערכת שלה, יש הרבה, גם יש רופאים ספציפיים, למשל, נניח, בבית חולים בתל השומר, למשל, יש יחידה כזאת נפרדת של שימור פוריות למקרים הרפואיים, אבל למעשה זה יכול להיות בכל מקום, בכל בית חולים אפשר לעשות את זה, בהתאם למה שצריך. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים את האישה ומתחילים להכין אותה לקראת התהליך. אישה שעושה את זה מבחירה, תגיע על דעת עצמה, היא תופנה, ואז היא יכולה או לפנות נניח למרפאה, כמו שיש לנו בהרצליה במדיקל סנטר, או אם יש לנו כל מרפאה בכל בית חולים, היא יכולה לפנות לרפואה פרטית, היא יכולה לפנות למרכזי בריאות האישה בקופות החולים, יש הרבה מאוד אפשרויות.
אוקיי, ואז היא מגיעה, את יכולה לתת לי, זה לא התפקיד שלך, אבל פחות או יותר, זה תהליך יקר, זה תהליך שהוא נגיש, איך זה כאילו...
נגיש לא הייתי קוראת, לא?
אוקיי.
וגם הוא לא זול. הקופות בדרך כלל, אני אומר את זה בזהירות, בדרך כלל אינן משתתפות בתהליכים האלה. יש קופות של חלק דרך הביטוחים המשלימים, שהן נותנות השתתפות מסוימת, משמעותית אפילו, ויש קופות שלא נותנות בכלל, כל אחד צריך לתת את החשבון שלו. אבל בגדול, נניח, אם המטופלת נדרשת לממן את זה, אז היא תממן את העלות של הפעולה עצמה. גם פה יש, כאילו, כדאי לעשות בדיקת מחירים, לפי בתי החולים השונים, ויש את המחיר של התרופות, שגם הוא לא מבוטל, ומחזורי טיפול כאלה יכולים, אם האישה מממנת את הכל, יכולים לנוע סביב בין 10,000 ל-15,000 שקל אפילו למחזור אחד.
כמה זריקות היא לוקחת במהלך מחזור?
בדרך כלל מספר ימים הממוצע נע בין 10 ל-12 יום, שהיא מזריקה בין זריקה אחת לשתיים באותו יום.
והחיים שלה במהלך הימים האלה נראים אותו דבר?
על פניו כן, כאילו אני חושבת שכל ההתעסקות עם הנושא היא המעיקה, וגם צריך לפנות זמן לעשות בדיקות דם, ומעקבי אולטרסאונד וכולי, כאילו זה נעשה בשעות
במהלך
הבוקר.
במהלך ה-12 יום האלה?
כן.
אוקיי.
בדרך כלל זה יקרה משהו, כן, אנחנו אמרתי, אנחנו מאזנים את הטיפול כדי שהתגובה כן. תהיה טובה, אז זה יכול לקחת משהו כמו, כאילו, 4-5 פעמים בתוך התהליך.
אוקיי. אז התהליך הוא כדלקמן, אם אני מבין אותך נכון, דוקטור, מגיעה פציינטית, יכולה להגיע בכל מיני דרכים, נכון? ואז לצורך העניין, התהליך עולה איקס כסף, יש שאומרו נגיש, יש שאומרו לא נגיש, אבל יש לזה אנשים, בוא נגיד ככה, יש אמצעים יותר יקרים, אמצעים להביא ילדים, הם לא זולים.
לא, הם לא זולים בכלל.
על זה כולנו מסכימים, נכון?
לא הגענו לדבר על פונדקאות.
יפה, זה הדבר, זה בדרך הכי טובה שיכולתי לנסח את זה. זה לא זול.
כן.
ואז בתהליך הזה, לצורך העניין, היא, קודם כל היא מחויבת אליו. עכשיו, היא מחויבת אליו במובן הזה שזה לא, שזה דבר נורא מצחיק להגיד על מישהי שרוצה להביא ילדים, אבל היא מחויבת לתהליך, כלומר, זה 12 יום שהיא עובדת בזה. היא באה אלייך לאולטרסאונד, היא עוקבת.
יש גם שלב מקדים, לא התעכבנו עליו, אבל צריכה לעשות קצת בדיקות מקדימות, דם ואולטרסאונד, ובדיקות אחרות כדי לעשות הכנה שהן מחויבות בהגדרות של משרד הבריאות לפני טיפול כזה, אבל אז גם זה קצת עבודה, כאילו, לרוץ, בדיקות, כאילו.
אז אוקיי, אז בקטע הזה יש את ההכנה, אוקיי? שזה מהם, מהבדיקות של ההכנה, את גם מסיקה לגבי הדברים. מה אגב את לומדת מההכנה? כלומר, את יכולה גם לפסול תהליך? את יכולה להגיד...
לא, רוב הבדיקות הן בדיקות כלליות לברירות שלמה, כדי רק לראות שאתה לא מכניס תכלס אישה שיש לה איזושהי בעיה לתוך תהליך, שהוא בכל זאת תהליך אלקטיבי לגמרי. וחלק ממה שאנחנו בודקים זה באמת את המצב השחלתי ואת התפקוד השחלתי כדי לעשות הערכת מצב לקראת איפה אנחנו עומדים ולקראת מה הצפי, לתת למטופלת את הצפי וזה כמו שאמרתי, חלק מהמקרים לצערי אני אומרת את זה לצערי, אנחנו מוצאים שהמצב השחלתי הוא לא כל כך טוב ואז אנחנו בעצם מפנים אותה בחזרה לתוך הקופות כדי לקבל מימון כמו שדיברנו קודם, שיש תהליכים שהם ממומנים, שזה השימוע הרפואי.
אוקיי.
אני מאחלת לכולם שהם ישלמו את הכל.
אמן.
כי אז הוא אומר שהמצב השחלתי שלהם טוב.
ואז את אומרת, היא עושה, האישה המטופלת עושה 12 יום את הטיפול לשימור הפוריות.
נכון.
יש מצב שהיא צריכה לעשות עוד אחד כזה?
כן, בהחלט. זה תלוי באיזה גיל היא מגיעה, ובאיזה מצב שחלתי. אבל הייתי אומרת שמרבית המטופלות עושות לפחות שניים.
לפחות שניים?
כן.
אוקיי.
עושים את זה בין גיל 30 לגיל 41. יש חוק בארץ, כאילו, איך אפשר להתנהל בתור זה. מותר לעשות את זה בין 30 ל-41. מותר לעשות בנשים הצעירות עד 4 מחזורים, 25 ביציות. בנשים מעל גיל 35 אפשר לעשות קצת יותר, זאת אומרת 6 מחזורים או 35 ביציות, כי אישה יותר מבוגרת צריכה לשמר יותר ביציות. ולא תמיד מגיעים לזה בפעם אחת. הרוב לא.
אוקיי. אז בגלל זה אמרת לך לי, אני מאחל שתשלם את הכל, זה כאילו צריך לעשות את ה...
כן. אני מאחל שתשלם את הכל בפעם אחת.
בפעם אחת.
כן. זה האיחול הכי טוב.
תראי, בסוף, אני עכשיו שואל שאלה באמת שאלה תם, דוקטור. אנחנו, הדברים נשמעים כהווייתם, כלומר, אנחנו רואים הקפאת ביציות.
כן.
מה זה הקפאת ביציות? איפה נמצאות הביציות?
הביציות, בניגוד לגברים, שמייצרים לאורך כל החיים שלהם תאי זרע,
כן.
נשים נולדות עם כל הביציות שלהם. השיא של הכמות של ביציות של אישה זה כשהיא עוברית ברחם של אמא שלה, האמת. והיא נולדת עם המתנה הקצובה הזאת, שתלווה אותה לאורך כל חייה, ושהיא הולכת, וקוראים לשני תהליכים, אחד היא הולכת ויורדת בכמות לאורך השנים, והדבר השני גם יורדת לאיכות במשך השנים. ואז בעצם, כשהמאגר הזה מסתיים בעצם, אז האישה מגיעה לגיל המעבר, וכאילו המחזור החודשי וכולי נפסק. אז היא בעצם נולדת עם כמות מוגבלת של ביציות, ותקופת הפוריות שלה היא קצובה. ואז בעצם, אם היא לא מממשת את הפוריות בשלבים בגילאים היותר צעירים, היא יכולה להגיע לגילאים המבוגרים עם סיכויי הצלחה מופחתים, ובעצם למצוא את עצמה בצורך כאילו להתחיל טיפולי פוריות וכו'. אם היא שומרת ביציות כשהיא צעירה, אז הביציות האלה הן קודם כל של אישה צעירה, והן גם בכמות יותר גדולה שתוכל לעזור לה בגילאים היותר מבוגרים.
ואז הבנתי איפה נמצאות הביציות בגוף האישה ומה תפקידן. אבל כשאת עשית לצורך העניין 3 סבבים כאלה, ולקחת מספר מסוים של ביציות, אני מניח שזה גם משתנה מאישה לאישה כמובן, נכון? זה מאוד, זה לא איזה מספר פיקס לצערנו האמת, יכול להיות שאם היה פיקס היה הרבה יותר קל לך.
כן.
אבל איפה הן הולכות בפועל אחרי זה? כלומר, יש איזשהו, שאומרים הקפאה, זה מה, זה מינוס 100?
אז זה מה שאמרתי לך, כאילו זה אחד, כשקראתי את זה פריצת דרך, ביצית זה תא שמאוד קשה להקפיא אותו. זה לא תא קל להקפאה, בגלל שיש לו איזשהו מבנה ייחודי ביחס לתאים אחרים בגוף שלנו, ובגלל זה הרבה מאוד שנים לא הצליחו להקפיא ביציות. והיה המון המון מחקר, ובעצם, כמו שאמרתי, לפני, בשנות 2010-2012, כבר הוסר התו המחקרים על השיטה הזאת, אבל השיטה שמשתמשים בה היום היא שיטה שנקראת ויטריפיקציה, או זיגוג עברית, ושבעצם היא פתרה את הבעייתיות שהייתה בהקפאת ביציות בתהליכים הרגילים, וזה השיטה שאנחנו משתמשים בה היום, זה תהליך בעצם שבעצם אנחנו מחדירים לתוך הביצית חומרים ששומרים עליה בעת ההקפאה, ואז בעצם היא נשמרת במחלי הקפאה מיוחדים, גם ביציות מופרות נשמרות באותם תנאים, שזה חנקן נוזלי, שזה מינוס 192-195 מעלות, ושם נשמרות עד ליום שיבואו לקחת אותם.
מי בא לקחת אותם?
אז זהו, קודם כל, כמו שאמרנו, זה מדע צעיר יחסית ברפואה, משהו שהוא קיים 10 שנים או משהו כזה, זה בכל זאת לא מספיק זמן להרבה מסקנות, אבל ממה שאנחנו פחות או יותר יודעים כבר היום, קודם כל, הרוב עוד לא חזרו לקחת. זאת אומרת, ומכל מיני סיבות, זה נבדק בכל מיני מחקרים, אפילו אחד מהם בוצע בשערי צדק בארץ, חלק לא חזרו כי הם מצאו בן זוג ובינתיים לא צריכות אותם, אז יכול להיות שהם יחזרו לילד 2, 3, או מתי שהם יצטרכו את זה. אבל חלק זה בגלל שהם מצאו בן זוג והם לא צריכות אותם כרגע. חלק זה בגלל שהם לא מצאו בן זוג והם לא מעוניינות עדיין לעשות בהם שימוש. זאת אומרת, הם מעוניינות, זה שתי הסיבות המרכזיות פחות או יותר, ויש עוד כל מיני סיבות כאלה ואחרות לזה, אבל עדיין אחוזי החזרה הם בין 40%, לא יותר. כאילו, רוב הנשים עדיין לא באות לקחת את זה. אני מניחה שזה ישתנה, ככל שהשנים יעברו זה ישתנה.
זה מדהים, כי זה, כאילו, אני חוזר רגע למה שדיברנו בהתחלה, שאפשר לעשות זה כל כך, אפשר לעשות על זה כל כך הרבה פודקאסטים על הנושא הזה, שכאילו, אני חושב, תבוא בעוד 40 שנה, הרי משהו יקרה בעולם. כל הדרך שבה אנחנו חושבים היא משתנה, אנחנו חיים יותר שנים.
כן.
יכולה לבוא פתאום מישהי בעוד 40 שנה, תיאורטית, אני שואל דוקטור, באמת, בעוד 40, היום מישהי בת 35,
להשתמש בביציות האלה?
ובגיל 75 להגיד, תראו, הרפואה, היא כבר הגיעה למצב שאני יכולה לחיות עד גיל 120.
קודם כל, בוא נשים סדר, כאילו, במדינת ישראל, החוק אומר להשתמש בביציות האלה עד גיל 54.
או, לא ידעתי, תראה למדתי, אוקיי, סבבה.
יש עדיין מגבלות מסוימות של הריון בגיל המבוגר, עם יותר סיכונים לאישה הערה, יותר סיבוכים, יותר סיבוכי הריון. זאת נקודה שעוד יצטרכו לבחון אותה בשנים הקרובות.
זו שאלה שהיא גדולה מה...
כן, בסדר, זה גם אתה יודע, לרוץ אחרי ילד בגינה הציבורית בגיל 75, זה לא כמו בגיל 20.
לך איתי דוקטור, את רואה, עולם הבריאות מתפתחת לכל כיוון, אנחנו לא...
הכל יכול להשתנות, כן. אבל נכון להיום, יש לנו עדיין אתגרים בריאותיים בגילאים המבוגרים, זה קצת פחות עדיף, עדיף לחזור יותר מוקדם.
קודם כל, יש לנו נשיא ארצות הברית בעשור השמיני לחייו, לרוץ בגינה אחרי ילד, זה נשמע לי יותר, נשמע לי פחות מסובך מלהיות נשיא ארצות הברית.
כן, אבל... אבל לא, אבל בכל מקרה, כאילו, זה הייתה סתם דוגמה, אבל יש עדיין בעיות בריאותיות שקשורות בתהליכים של הריון בגיל המבוגר, שהם דברים שיצרכו לתת עליהם, למצוא להם פתרונות.
בוא נדבר בטיחות. בסוף... בסוף, 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 דוקטור, וזאת נקודה רגישה,
כן,
נקודה
בימינו,
רגישה
כן,
מאוד
בהחלט.
בימינו, אנחנו נגיד, אני אגיד לזה רגע גם איזשהו דיסקליימר, שזה כן. נקודה רגישה,
כן.
אוקיי? אנחנו לא באנו פה, אנחנו באמת מנסים להבין רגע את הסוגיה, ולמה אני אומר? כי קרה מקרה, אנשים קיבלו, התבלבלו להם בביציות, ונוצר מצב שנוצר מפח נפש, להורים.
זה הרבה יותר ממפח נפש.
הרבה יותר ממפח נפש, נכון, זה גם, אבל זה עזבי, זה פודקאסט אחר.
אני רוצה להבין,
אני רוצה להבין איך שומרים על המצב שבו גם שומרים על הביציות כמו שצריך, כדי שמי שבאמת תבוא לחזור ולבקש אותן, הם באמת יהיו שמישות, וגם כדי שמי שתחזור לבקש אותן, תקבל את הביציות שלה.
תראי, זו תשובה ארוכה, האמת, אבל אנחנו נעשה איזה... קודם כל צריך לזכור שמעבדות של הפריה חוץ גופית, זה עבודה אנושית, זאת אומרת, זה לא מכונות מבצעות אותם, ולכן, כמו כל דבר שבני אנוש עושים, אנחנו חשופים לתקלות וטעויות, אבל מאחר וכולנו יודעים, כל מי שעוסק בתחום הזה, את הרגישות העצומה הזאת, יש במעבדות, אני עוד לא ראיתי מקצוע רפואה עם כל כך הרבה נהלים ונהלי בטיחות, ממש, כאילו יש לנו באמת המון המון נהלים וצמתים, ואנשים שנתנו מחשבה לגבי צמתים שהם בנקודות סיכון יותר גבוהות, ומבדים ומבדים ובודקים. אצלנו למשל בהרצליה יש לנו כאילו תפקיד של מנהלת איכות ובטיחות במעבדה, מעבר למנהלת המעבדה, יש לנו גם תפקיד נפרד רק לכל הנושא הזה של הבטיחות. ובעצם, אז קודם כל צריך לזכור שהרובד הראשון הוא חינוך של הצוות ונעלי עבודה והקפדה על נעלי עבודה מאוד קפדניים. הנעלים אמורים מאוד מאוד להגן עליך. עכשיו, חוץ מזה אבל, ואנחנו כבר, יש יחידות שהטמיעו את זה ואנחנו בתהליך של הטמעה של זה, יש היום מערכות אלקטרוניות שיכולות לסייע ולעבוד עוד רובד תמיכה לנושא הבטיחותי, כדי שבסופו של דבר, סתם, אני אתן דוגמה איך זה עובד, זאת אומרת, שהאישה נכנסת לחדר הפעולות, אז בעצם החדר ננעל, במרכאות, עם הפרטים המזהים שלה, ואז בעמדת העבודה במעבדה, אתה יכול להכניס חומר ביולוגי שהוא רק שלה.
יפה.
זאת אומרת, אתה לא יכול, כאילו, העמדה האחרת יש לך...
סינדלו את זה.
כן, יש לך מערכת שזה הכל, או יש כל מיני סוגים של חיישנים, כן, לא ניכנס לזה, אבל... ובעצם המערכות האלה בעצם יכולות להטריע ולצפצף, אם הכנסת נניח, לצורך העניין, אם הכנסה אישה לחדר להחזיר עוברים, ואתה הבאת את הצלחת של מישהי אחרת, אז הכל יצפצף שם מה שאתה, זה לא, זה, כאילו מערכות האלה אמורות למנוע את זה. אבל שוב, צריך לזכור שכשאתה עושה החזרת עוברים, זה לא בן אדם אחד בא ומסתכל, זה מחזיר אותי לנהלים. זה שני אנשים שבאים, ושני אנשים שחותמים, שהם זיהו, הם צריכים להקריא בכל את השם של המטופלת, ואת תעודת הזהות שלה, הם נכנסים לחדר של ההחזרות, אחרי שהרופא זיהה אותה, והאחות זיהתה אותה, ואז נעשה זיהוי נוסף, משותף, ביחד עם המעבדה, ומול המסמכים של המעבדה, אבל אתה יכול תמיד להוסיף עוד ועוד, אבל בסופו של דבר צריך, באמת, ואני חושבת שזה הדבר המרכזי שאנחנו מקפידים עליו, זה צריך לעבוד לפי הנהלים שלנו, להקפיד עליהם, ואני מקווה מאוד, אנחנו בתהליכים של התקנה של המערכות בטיחות האלה, אבל הם לא תחליף לעבודה לפי הנהלים וההקפדה עליהם. זה כל מי שעוסק בתחום הזה צריך לזכור, זה עמוד השדרה שלו.
איך מסייעת לך הטכנולוגיה בכל זאת? בינה מלאכותית?
וואי, זה 4 פודקאסטים נפרדים.
יאללה, בוא נשאר הזמן.
קודם כל, כל הנושא של בינה מלאכותית, גילוי נאות, אני עוסקת בזה גם בעצמי, מאוד מאוד נכנס לתחום של פוריות, והוא נכנס נכון להיום בשני היבטים מרכזיים. ההיבט הראשון הוא היבט שבעצם, איך בעצם אנחנו, מה שקורה, לא, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לחסר את הכל, ובעצם, אחרי ששאבתי את הביצית והפרדתי אותה בזרע, יש שלב של כמה ימים של גידול הביצית המופרד במעבדה. ואז יש שם כל מיני פרמטרים שעוקבים אחרי התפתחות וכולי, ובסוף האמבריאולוג, אותם אנשים שבעצם אחראים על העבודה במעבדות ההפריה חוץ גופית.
איך? אמבריאולוג?
אמבריאולוג.
וואלה.
אני, אם אתה רוצה, אנחנו נכשיר אותך, כי זה המקצוע בחסר מאוד גדול בארץ.
וואלה.
כן, מאוד. ואז בעצם הוא מדרג, נותן לו ציונים לפי קריטריונים שנקבעו, ולפי זה אנחנו גם מחליטים את מי מהעוברים אנחנו מקפיאים, את מי אנחנו מחזירים, מי שומרים, מי לא. יש לזה מערכות. היום התפתחו תוכנות של בינה מלאכותית, שהם בעצם, יש לנו אינקובטורים מיוחדים שמצלמים את הביצית המופרדת, את העובר הזה, משהו כמו כל 20 דקות בערך, ואז יש לך מעקב רציף, אפילו עד יום 5, 6 או 6 ימים, שבו בעצם התוכנת בינה מלאכותית למדה את מה היא אמורה לראות, ובעצם יודעת לתת ציון מעבר למה שאנחנו נותנים. היא נותנת לתת ציון לעובר הזה, לביצית המופרט, מי הוא בעל הסיכוי היותר גבוה לעשות הריון. אז זה שימוש אחד שמתחיל להיכנס. כן, לא, זה מדהים.
מה
זה? כן. והשימוש השני שאני מתעסקת איתו באופן אישי יותר, זה בעצם כאילו אלגוריתמים של בינה מלאכותית, שכמו שהזכרנו, אמרנו, יש את השלב הראשון שבו היא מזריקה לעצמה, ואני אומרת לה, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי בדיקות דם וכולי. אז אלגוריתמים ממש שיכולים לתת לרופא כלי נוסף, למשל, מתי הזמן הטוב לשאוב את הביציות? כאילו, אז תוכנת בינה מלאכותית יודעת לעשות הרבה יותר, לשקלל הרבה, כאילו, נכון שגם הרופא עם כל שנות ניסיונו והכל, וכל מה שהוא ראה, הוא בעצם איזה סוג מסוים של בינה מלאכותית מהלכת, כל העניין הזה, אבל תוכנה של בינה מלאכותית מסוגלת בעצם לחזות, לפעמים אנחנו, זה עוד דבר שצריך להיבדק, כן, זה עוד לא נמצא בשימוש יומיומי, אבל בסופו של דבר, או טוב כמו הרופא, או לתת לו חוות, כאילו זה, ולתת לו בעצם קנה מידה, לא, אל תשאב אותה מחר, תשאב אותה עוד יומיים, אתה תקבל נניח עוד 2 ביציות, או עוד 2 ביציות בשלות, או דברים מהסוג הזה. אז אני מניחה שהשנים הקרובות יהיו מאוד מעניינות בתחום הזה אצלנו. זה עוד לא בשימוש, זה מתחיל להיכנס לשימושים, יותר כתוכנות תמיכה, זה לא, עדיין לא מחליף את הרופאים, ולא מחליף את האמבריאולוגים, אבל בקצב הזה זה יתפוס חלק יותר ויותר גדול בעולם שלנו.
אני חייב לבדוק מה זה אמבריאולוגים, אולי אני אשכנע חברים שלי ללכת להיות מוכשרים להיות אמבריאולוגים.
כן, זה אנחנו יכולים להשתמש בפודקאסט הזה לפרסם.
כן, האמת שכן, כן. מה זה, מה עושה בדיוק האמבריאולוג?
אז אמבריאולוג, קודם כל זה אנשים שמתחילים, מגיעים רובם מתחומי מדעי החיים, כאילו למדו באוניברסיטה, הם צריכים להיות בתור התחלה, התנאי הבסיסי, לפחות בארץ היום, הוא תואר שני, בביולוגיה או כל מה שקשור בתחומים האלה. ואז יש תהליך די ארוך של בעצם של הכשרה, שבו הם לומדים את עבודת המעבדה, מעבדה של ההפריה החוץ גופית. יש לו כל מיני שלבים והסמכות, זה בעיקר, זה מקצוע שכאילו אתה לומד אותו תוך כדי עשייה. היום לשמחתי מתחילים גם בארץ להיות כל מיני קורסים והכשרות שיפתחו, ובתי ספר לאמבריולוגים, כדי שאנשים יוכלו ללמוד את זה כאילו בצורה אולי קצת לפני, שלא רק בתוך המעבדות עצמם, אבל זה תהליך, ככה נבנה המקצוע הזה, זאת אומרת, זה לא שאתה עושה תואר ראשון בזה, אתה כאילו עושה תואר ראשון או תואר שני, ואז אתה מתחיל בעצם ללמוד את זה בתוך המעבדה. זה לוקח הרבה שנים עד שאתה אמבריולוג, מה שנקרא בכיר, כאילו זה תעודה מסוימת של משרד הבריאות.
זה מדהים, כי ככל שה... ובזה אנחנו נסיים, תראי מה זה, גם אנשים פתאום יכולים, נשים, האמת, יכולות לבחור, מתי להביא ילדים פתאום וליותר...
פה אנחנו צריכים, אבל כאילו, אתה יודע, דיברנו על זה מאוד באופטימיות, ואני תמיד אומרת, כאילו, צריך לזכור, זה תעודת ביטוח, אבל היא תעודת ביטוח חלקית.
הכל בחלקי, הדוקטור.
כן, כן, אבל אתה יודע, בכל זאת, לא, אסור, אני חושבת שחשוב שאישה תבין שזה שהקפיא ביציות, זה לא אומר 100% ילד. יכול להיות שלא...
חד משמעית, זה צריך להדגיש את זה.
כאילו, כן. ויש גילאים מסוימים שצריך להבין שזה לא לבנות על זה בלבד, זה...
יש עוד משתנים חוץ מ...
כן, זה, לא, שיש... זה לא תעודת ביטוח, ברור. זה לא משהו שעשיתי אותו ועכשיו אני יכולה 10 שנים לא לעשות פה שום דבר. זה צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו יכולים לדבר פה עוד שעות, כי אתה יודע, שימור פוריות הוא חלק קטן ממה שאנחנו עושים. כאילו, אני חושבת כאילו הרבה, אתה יודע, בגלל ששימור פוריות הוא כזה טרנדי עכשיו וכולם מדברים עליו, אבל העשייה היומיומית של לקחת אנשים שדבר הכי בסיסי, הם רוצים משהו נורא פשוט, הם רוצים ילד, ואין להם, וזה רוב מה שאנחנו עושים, ולעזור להם להגיע לשם, זה מדהים.
דוקטור אתי ממן, היה לי תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
נהיה בו שוב.